פודקאסט ישראל מדיה מגישה. עושים עסקים עם רן לוי.
שלום, ברוכים הבאים לעושים עסקים. שלום לגל אופרים.
שלום רן.
אהלן. אז בואי נציג אותך למאזינים שלנו. גל אופרים, סמנכלית שיווק ומוצרים של יד שתיים, אתר לוחות לקנייה ומחירה של מוצרים יד שנייה וחדשים, בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול ו-MBA במנהל עסקים, נמצאת ביד שתיים מתחילת דרכה וצמחה בתוך החברה עד לתפקידה הנוכחי. תודה רבה שהצטרפת אלינו.
תודה שהזמנתם אותי.
טוב, אז יד שתיים, אני חושב שסביר להניח שרוב המאזינים שלנו מכירים. אני מכרתי דרככם מכונית, מכונת כביסה. האמת היא, מכרתי את המחירה הכי כובד, את הציוד צלילה שלי, כשהבנתי שאני אבא ואין לי יותר זמן לתחביבים, אז את המחירה קשה כזו. אבל ככה לטובת, בוא נאמר, השלמות והמאזינים שאולי קצת פחות מכירים, ספר לנו קצת על יד שתיים, אילו מוצרים למשל ואיזה שירותים נמכרים דרך האתר?
יד שתיים, כמו שכולם מכירים אותה, זה אתר בעצם מאוד גדול ואינסופי. הקטגוריות המרכזיות ובאמת הדברים, המוצרים המרכזיים, זה עולם הרכב, נדלן ומוצרי יד שנייה. זה מה שכולם מכירים, אבל באמת לא כולם יודעים שיש עושר עצום עצום ביד שתיים של מוצרים, מרחבי הספנות ורחבים לציוד לעבודה וטרקטורונים, ועד דירות ודירות חדשות וחניות וכל סוגי הנכסים בעצם שיש בארץ, וגם בעולם המוצרים, אז יש באמת מוצרים לבית וריהוט, ועד פאות זה יכול להיות, ומכרו אצלנו מסוק פעם.
מסוק?
כן, מסוק, וגם באמת המון 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 מוצרים שהם יכולים להיות מאוד גם ביזרים, גם מיוחדים, הרבה הרבה הזדמנויות, ויש לנו עוד המון המון שירותים ומוצרים באתר שהם מעבר למחירה ולקנייה, אם זה מחירון הרכב שלנו ומדד הנדלן, ובעצם מדורים נוספים כמו פורטל לגיל השלישי, ויש עוד באמת אנחנו
המון המון זרועות.
בדיוק, אנחנו שולחים את זרועותינו להרבה מאוד תחומים.
היה איזה מוצר שנתקלת פה באתר ואמרת, אני לא מאמינה שאנשים מוכרים את זה אצלנו, כאילו היה משהו כזה? כי מסוק אמרנו וזה כבר די מפתיע.
כן, האמת שנתקלנו בכל מיני דברים, ככה סתם בשלוף הזה מכרו אצלנו 50 נעליים, רק צד ימין בלבד.
50,
כן, אני אגיד לא זוגות נעליים כי זה לא זוגות, רק צעד ימין. אני מניחה שזה גם נועד לכל מיני אנשים בעלי מוגבלויות יכול להיות וכאלה, אבל זה בהחלט מחירה מעניינת. היה לנו סטוק של קונדומים פג תוקף. אני מניחה שזה נועד למעצבים שרוצים לעשות כל מיני דברים, אבל באמת אנחנו נחשפים ממש כל הזמן ל...
ואתם לא יודעים בכמה מכרו את הקונדומים, זאת אומרת, זה לא מידע שבדרך כלל אתם נחשפים אליו.
לא, בעולם המוצרים, מוצרי יד שנייה, אנחנו פחות יודעים בכמה נמכר, בסופו של דבר. אנחנו רק הפלטפורמה, אבל בעולמות הרכב והנדלן, אנחנו גם שואלים בסוף המחירה בכמה נמכר, ואנחנו אוספים סקרים סטטיסטיים, מדגמים של הרבה מאוד אנשים שעונים ומשתפים פעולה, ואז אנחנו גם פחות או יותר יודעים גם.
יודעים פחות או יותר, כן.
כן, פחות או יותר.
טוב, כי זה היה מאוד מעניין לדעת, כאילו כמה שווה קונדום משהו בשוק. איזה מקורות הכנסה בעצם יש ליד שתיים, חוץ למשל, אנחנו רואים פרסומות באתם שנכנס, חוץ מפרסומות, יש עוד מקורות הכנסה לאתם?
כן, אז בגדול יד שתיים, מה שמדהים בו זה המודלים העסקיים, יש באמת מגוון עצום של מודלים עסקיים, אנחנו ממציאים כל הזמן דברים חדשים, אנחנו אפילו לא תמיד עוקבים אחרי כל סוגי המודלים שיש לנו באתר, גם העולם הזה הוא עולם שמשתנה כל הזמן, אז רק להסתמך על פרסום או על בנרים אי אפשר, העולם גם עובר למובייל, כמו שאתה בטח יודע, כולם גולשים מהמובייל, היום 70% מהגלישה ביד שתיים מדרך המכשיר הסלולרי, ובעצם צריך כל הזמן להתאים את המודלים העסקיים, לכן הם לא רק פרסום, אבל בגדול, אם מסתכלים ככה ממבט מלמעלה, אז המודל העסקי הכי מרכזי הוא בעצם לקחת בעצם כסף מלקוחות עסקיים. אנחנו אתר שנותן שירות חינמי 24/7 לכל הלקוחות הפרטיים. ברגע שאתה מוגדר כלקוח עסקי, לא משנה אם אתה מתווך, סוחר, אם אתה רוצה בנרים, אם אתה חברת ליסינג או כל דבר אחר, בעצם אז אתה צריך לשלם כסף בשביל הפלטפורמה, בשביל לקבל פרסום וחשיפה מכל מיני צורות.
ואת אומרת, יש עוד הרבה מודלים אחרים שאתם כל הזמן צריכים להמציא. תני לי דוגמה אולי לאחד מהמודלים האחרונים שחשבתם עליהם או לכיוון אתם
הולכים. אז יש הרבה עולמות של פיתוח עסקי. בסוף הכל מתבסס על עולם החשיפה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מצליחים להביא הרבה גולשים לאתר בכל יום, יש לנו היום מעל 600 אלף כניסות לאתר כל יום, אז אנחנו מזה מצליחים לייצר מוניטיזציה על ידי כל מיני סוגים של פרסום. אז אם זה לא פרסום של בנרים, זה יכול להיות באמת אפשרות לגולשים לשדרג מודעות, ואז להגדיל את החשיפה שלהם על ידי שדרוג המודעות, זה גם מודל. יש לנו מודלים של פיתוח עסקי כאלה ואחרים, אם זה למשל, יש לנו אתר תחת יד שתיים, שנקרא יד שתיים צמיגים. זה
אתר שמוקדש רק לצמיגים?
רק לצמיגים, השוואה לצמיגים, השוואה צמיגים. יש שם מודל בכלל של מול פנצ'ריות. אנחנו עובדים יחד עם שותף, שבעצם אוסף הרבה פנצ'ריות בכל הארץ, ואנחנו מייצרים השוואה, שכשאתה תגיע, יהיה לך פנצ'ר, או אתה צריך להחליף צמיג לפני טסט, או משהו כזה, במקום ללכת לפנצ'ריה הקרובה ו... לקבל את המחיר שנותנים לך,
זה מה שיש,
בלית ברירה, אז לפני זה אתה יכול להיכנס, לעשות איזושהי השוואה, וללכת לפנצ'ריה הזולה יותר.
זה מעניין, אתם זיהיתם, כשאתם הולכים למשהו כמו פנצ'רים, זה בגלל שזיהיתם שיש פה איזשהו חסך בשוק?
כן, אנחנו בעצם בדרך כלל מזהים ש... אין עדיין מספיק שוק בתחום הזה, בעולם האינטרנט, אנחנו כמובן מייצגים את עולם האינטרנט, את עולם הדיגיטל, אם אנחנו מזהים ששם יש איזשהו חוסר, ועדיין יש מקום להצליח ליצור מוצר מעניין, אז אנחנו נכנסים אליו.
טוב, זה גם מתחבר יפה, אני חושב, לקדע של הקונדומים משומשים, הפאנצ'ר.
יכול להיות.
לא דרך חלה לי בראש פתאום. בוא נדבר קצת לסיפור האישי שלך. ציפור לך חשה לי שאת התחלת בכלל בהנדסת חשמל.
וואה, אני רואה ש...
מה? הנדסת חשמל?
שסיפרו לך יפה.
גם אני הנדסת חשמל, רק אני נשארתי בתחום הזה.
אז לא ממש התחלתי בהנדסת חשמל, אבל הייתי תמיד מאלה שלומדים מתמטיקה, 5 יחידות, מחשבים, פיזיקה וכאלה, וההורים כיוונו אותי ללמוד הנדסה כלשהי, נרשמתי ללימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה באוניברסיטת תל אביב, ואני חושבת שחודש לפני שהייתי אמורה להתחיל, כבר הייתי שנה בתוך יד שתיים, והדילמה אם לעזוב או ללכת ללמוד התחילה לעלות בצורה מאוד חזקה. נהיה קונפליקט מאוד גדול, כי עולם ההנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הייתי ילדה בת 22 שלא באמת מבינה מה זה, ומצד שני עסק מדהים כמו יד שתיים, שככה התחלתי להתחבר אליו והתאהבתי. אז הייתה דילמה, ובסופו של דבר החלטתי להישאר בעולם העסקים, החלטתי ללמוד לימודי ערב, במקום זה במכללה, וויתרתי על הלימודי ההנדסה. היה מאוד קשה בבית באותה תקופה.
ההורים התאכזבו.
ההורים מאוד התאכזבו, כן. אבל הוכחתי שיש דרך אחרת.
אני חושב שעולם הנדסת החשמל פספס פה בגדול. כי אני יכול להגיד לך שהנדסת החשמל בטכניון היו 4 בנות אולי במחזור, ואני מכליל בחישוב הזה גם את המדפסת והמזכירה האוטומטית.
אז גם בתיכון הייתי תמיד במגמות כאלה, והיינו 5 בנות בכל הכיתה, לעומת באמת הרבה בנים, אז בהחלט יכול להיות שהיה שם פוטנציאל מסוג אחר, אבל עולם העסקים, השיווק, המוצר, האינטרנט, ככה כבש אותי יותר, החברה הייתה בתחילת הדרך וצמחה בקצב מאוד מאוד גדול באותה תקופה, ופשוט עניין אותי להישאר ולהמשיך לחוות את החוויה ש...
איך הגעת ליד שתיים?
ממש במקרה דרך מכר משותף, שעד היום עובד גם ביד שתיים, הוא משך אותי, התחלתי שם בכלל בתור נציגת שירות לקוחות.
עונה לטלפונים.
כן, עונה לטלפונים, מאשרת מודעות, אנחנו ביד שתיים בשירות הלקוחות מאשרים כל מודעה שנכנסת לאתר, זה אומר שאנחנו, יש בעצם צוות של שירות לקוחות שעובד 24/7 כל הזמן, גם מהמשרד וגם מהבית. בעצם מה שאני עשיתי זה, גם אשרתי מודעות וגם עניתי לטלפונים, ויצא שהתחברתי במשך 24/7 לאתר, היינו מעט מאוד אנשים, וכל הזמן רצינו לראות אונליין מה קורה, שאין איזה בעיה, שאין תקלות, שאין פניות.
על מה פסלת למשל מוצרים סתם?
אנחנו פוסלים מוצרים, זה יכול להיות אם בן אדם פשוט העלה כמה מודעות כפולות, אז אנחנו מסננים את המוצרים ומשאירים רק מודעה אחת. זה יכול להיות אם מתווך למודעה באזור הפרטי, ואנחנו מעבירים אותו ללקוח עסקי, זה יכול להיות...
זה מזהים, כאילו יש סימנים,
יש,
אני מניח.
יש הרבה שיטות, יש הרבה שיטות, כן. זה בהחלט לא 100%, אבל יש לנו הרבה שיטות לזהות. זה יכול להיות עם מודעה, תוכן שלה לא ראוי, זה יכול להיות סתם טעויות כתיב שצריך לתקן. בעצם אנחנו, המטרה שלנו זה כל הזמן לשמור על מקסימום של תוכן הכי איכותי שאפשר, כדי שכשאתה תיכנס לחפש, אז יהיה לך הכי קל, הכי נוח, הכי מהיר, ותמצא את מה שאתה מחפש.
אז אני מסתכל בעצם על מישהי שהגיע נציגת שירות לקוחות לסמנכלית.
נכון.
איך עושים את המעבר הזה? בתוך כמה? 10 שנים? משהו
כן,
כזה?
קצת פחות, כי אני כבר 5 שנים בתפקיד.
בכלל, אבל... לא יודע מה עיר אם ככה יחסית.
כן, זה פשוט, קצת, כן, נכון, אני קצת יותר ביד 2, בערך 11 שנה, נכון? פשוט ברגע שעושים את זה עם הרבה תשוקה, אני חושבת, והחברה היא קטנה, ואתה נמצא במקום הנכון, בזמן הנכון, וגם כמובן נותן את ההשקעה ואת האישיות שלך, ביחד עם הדבר הזה, אז אפשר להצליח. זה כמובן יכל לא לקרות בחברה אחרת, בחברה הזאת זה בהחלט היה מתאים, ואני חושבת שפשוט נכנסתי לזה ממש ככה עם כל הנשמה, מתחילת הדרך.
שזה לא טריוויאלי, כי את יודעת, בעולם התעסוקה הנוכחי, קצת באיזשהו מקום אנשים נעשו קצת אולי צינים כלפי מקום העבודה שלהם, ואת מתארת פה שאת התחברת ליד 2 במובן מאוד עמוק.
נכון.
למה זה?
נכון, אתה צודק, האמת שזה אנשים גם מאוד צינים וגם עוברים ככה כל 3 שנים ממקום למקום ומנסים נכון. לצבור כמה שיותר ניסיון. אני חושבת שזה שילוב, יד 2 גם כחברה, כתרבות ארגונית, זו חברה שפשוט כיף לעבוד בה, זה דבר ראשון. האנשים תמיד לאורך השנים, המנהלים תמיד היו אנשים אנושיים, חברה תמיד הייתה מקום שהוא בית, זה קודם כל. דבר שני, מבחינת החברה, היא חברה שתמיד הייתה בצמיחה ותמיד השתנתה לאורך השנים. מה שעשיתי לפני 10 שנים, ומה שעשיתי לפני 7 שנים, ומה שעשיתי לפני 2, זה לא אותו דבר ממה שאני עושה היום. החברה פשוט כל פעם נמצאת במקום אחר. התחום הזה הוא תחום שמשתנה כל הזמן, ולכן מאוד מאוד קל להתחבר, ולא להשתעמם, או לייצר ציניות בעצם למקום העבודה.
מה עשו המנהלים שלך לפי דעתך, שגרם לך להתחבר לחברה בצורה כזו?
וואו.
כי זו שאלה שהרבה בטח אנשים שמייזמים ובונים חברה, ודרך אגב, אנחנו בעצמנו נמצאים בשלב הזה. חברה של 3 עובדים, עכשיו מתחילה לצמוח. איך יוצרים מקום עבודה שהעובד נורא אוהב לעבוד בו ומזדהה איתו?
אני חושבת שקודם כל, המנהלים שלי תמיד נתנו לי המון המון גב, ונתנו לי המון ביטחון כדי לעשות ולפתח ולהביא וליזום. סמכו עליי, נתנו לי המון המון אחריות כל הזמן, גם כשעוד היה לי פחות ניסיון. יכול להיות שאני גם נתתי את הביטחון בחזרה, אבל אני חושבת שהצורה ההדדית הזאת גרמה לזה שנשארתי והתקדמתי ככה.
אני חושב שזה לקח מאוד מעניין, הקטע של אם אתה מתחבר לחברה באמת בלי הציניות של העניין, אז זה כנראה גם מין איזון חוזר כזה שמגביר את יכולת ההצלחה שלך בחברה.
נכון. אולי. יש משהו ביד 2 שהוא גם מאוד עוזר, קל לי להתחבר אליו, מהמקום שאני יודעת שאנחנו עושים משהו באמת טוב גם לקהל. אנחנו נותנים בעצם פלטפורמה חינמית, גם לאיכות הסביבה, שזה באמת כל הנושא של שימוש חוזר במוצרים, גם ברכבים, גם במוצרי יד שנייה. בעצם אני מבינה שאנחנו עושים פה משהו שהוא בסך הכל טוב ועוזר לאנשים. זה קודם
זה באמת,
כל.
אני מקדים פה את המאוחר, אבל העלית הנקודה הזו של שימוש נכון, של צרכנות נבונה יותר אולי. האם זה באמת, הזווית הזו נובעת מאיזשהו, ואת יודעת, זה רק אנחנו פה, אף אחד לא מקשיב. זה נובע באמת מאמונה פנימית של האנשים בחברה, או שזה יותר איזשהו זווית שיווקית מסוימת שפונה לדור המילניום?
לא, או משהו כזה. לגמרי איזושהי אמונה שאנחנו איתה הרבה זמן. במיוחד בחמש שנים האחרונות, מאז המחאה החברתית, בעצם הבנו שאנחנו בעצם פלטפורמה לצרכנות נבונה. אנחנו לא אומרים את המילה צרכנות נבונה, כי זה נשמע קצת קלישאתי, אבל אנחנו מנסים בעצם לעשות הכל כדי לעזור לצרכנים, לעשות רכישות לעשות חכמות אחרי. יותר. למשל, באמת הקמנו את מדד הנדלן לפני כמה שנים, שמציג את נתוני רשות המיסים של דירות ועסקאות שנמכרו. כך שכשאתה בא לקנות דירה, תוכל לעשות עסקה חכמה ולא תהיה עיוור למה שקורה בשוק. תוכל לראות איזה דירות נמכרו באזור שלך, תוכל לבחון את המחירים, תוכל לראות מי השכנים, מה יש בשכונה, ועוד הרבה הרבה מאוד נתונים שאנחנו אוספים, וככה תוכל לבצע החלטה יותר חכמה. זה מהצד של הנדלן, מהצד של הרכב. הקמנו את מחירון הרכב, שאתה יכול באמת לבוא ולראות גם ממלצות גולשים, ועד מחירי מחירון ומפרטים, ובאמת המון המון מידע שגם עוזר לך לקבל החלטה חכמה. אז הנושא הזה של צרכנות נבונה זה משהו שאנחנו מאוד מאוד מאמינים בו, ואנחנו גם פועלים יחד איתו. הקמנו לפני 6 שנים את פסטיבל יד 2 לייב. זה פסטיבל בעצם שמגיעים אליו עשרות אלפי אנשים ביומיים בתל אביב, יש גם בירושלים. אנחנו אוספים לפני זה כמה מאות של משפחות שמביאות את הציוד שלהם ומוכרות אותו בדוכנים עם אווירת פסטיבל, זה בעצם אירוע מדהים, שזה לא אירוע שאנחנו מכניסים ממנו כסף או משהו כזה, זה נכון שזה אירוע שיווקי, אבל זה בא ממקום עמוק בבטן שלי ושל המנכ״ל שלי ושל השותפים, בעצם כדי לעזור ולחנך לצרכנות נבונה יותר.
תראה, בעיקרון אתם לקחתם שוק יד שנייה כזה, מהסוג שאפשר למצוא בהרבה ערים, והפכתם אותו לאיזשהו פסטיבל.
נכון.
שיש בזה אלמנט שיווקי, אני רואה.
נכון, אז אמרתי, אני לא אשקר.
מחוקם באיזושהי צורה.
בהחלט זה פעילות שיווקית, בהחלט זו חלק מהמטרה, אבל כשיזמנו את זה, וההמשכיות של זה, באה גם אמונה מאוד בדבר, בבטן שלי ושל השותפים שלי לעניין.
טוב, תשמעי גל, נראה לי, ממה שאני שומע ממך, זה נשמע לי בגלגול הקודם, אל תזכן. בוא נחזור חזרה ליד שתיים. איזה מקום בשוק יד שתיים תופס היום? זאת אומרת, בעולם הזה של לוחות מקוונים. שליטה מלאה בשוק? יש מתחרים?
תמיד יש מתחרים, אנחנו לא נמצאים אף פעם לבד, מאז שאני זוכרת את עצמי ביד שתיים, אנחנו כל הזמן מתמודדים עם מתחרים, באמת בגלל שכולם רואים את ההצלחה, כולם מנסים ככה לנגוס בזה, מאוד קשה בשוק בישראל, שהוא באמת ביצה קטנה, לחיות עם הרבה מאוד מתחרים בתחום הזה, כי הגולשים בסוף אוהבים למכור ולקנות במקום אחד, גג שתי מקומות, קשה מאוד לנהל הרבה פלטפורמות שיעבדו, כי צריך בעצם את הווליום של הקהל, אם אין ווליום גבוה, אז זה פשוט לא עובד.
כן, זה סוג של משוב חיובי מסוים.
בדיוק.
אם אתה קטן, by definition תישאר קטן.
נכון, אז תמיד יש מתחרים, יש לנו הרבה מתחרים, כל הזמן גם מנסים, יש הרבה אתרים, הומלס וווין ווין, ועדיין כולם קיימים, ויש הרבה אתרים שמנסים להעתיק מאיתנו את המידע, את המודעות, ולפרסם אותם אצלם.
מה זאת אומרת להעתיק את המודעות? תסביר לנו.
פשוט עולם האינטרנט הוא עולם מאוד פרוץ, זה אין עדיין מספיק חוקים ורגולציה שיכולה להגן על כל דבר, ובעצם יש אתרים שחושבים שהם יכולים עם רובוטים להעתיק את כל המידע ולשים אותם באתר שלהם ולהגיד הנה אני יש לי את כל המודעות.
כאילו פרסמו גם אצלנו אותה.
נכון, נכון, בסופו של דבר זה מציק מאוד לגולשים, אנחנו יודעים שהרבה פעמים פונים אלינו ומתעצבנים מזה, כי לנו אין תשת, אנחנו כמובן פועלים כדי להפסיק את זה כמה שיותר, אבל זה בסופו של דבר מעצבן הרבה פעמים גולשים, כי המודעה שלהם פתאום מפורסמת במקום אחר, הם רוצים להוריד אותה, הם לא יודעים איך, זה יוצר איזשהו...
איך אתם מתמודדים עם אתר ששווה תיק מכם מודעה?
בגדול, טכנולוגיה זה משהו שאנחנו צריכים, זה ממש כמו וירוס שכל הזמן צריך...
יש את הקרב מוחות הזה של למנוע את ההעתקה?
למנוע את ההעתקה, כן, אנחנו עובדים על זה כל הזמן, ואנחנו מנסים בעצם לעצור כל הזמן את המעתיקים, ו... זו הדרך בגדול.
זה מלחמה כזאת בלתי פוסקת.
מלחמה בלתי פוסקת.
חזרה נכון. לשאלה המקורית, אז איזה מקום אתם תופסים בשוק מבחינת נתח השוק?
אז נכון, היום אנחנו בהחלט
אחוזים,
תופסים נתח
אחוזים?
מאוד גדול. קשה להגיד באחוזים, כי התחום הזה גם היום נמצא, יש אחד המתחרים שלנו היום גם זה פייסבוק, יש היום הרבה אפשרות לקנות ולמכור בקבוצות, וזה גם משהו שאנשים עושים ועושים בהצלחה, וקשה מאוד להעריך בדיוק את היקף השוק בגלל זה, ולכן אני לא יודעת להגיד כמה אחוזים.
שולטים בצורה
כן,
מאוד
רחבה. כן, אנחנו שבאמת שולטים, שולטים בצורה רחבה בשוק, בהחלט.
מה גרם לזה שיד שתיים, כשאת מסתכלת על כל ההתפתחות של החברה, מה גרם לזה שיד שתיים הצליחה כמו שהיא הצליחה, ומתחרים שהיו, אני זוכר, כמו שאמרת, הומלס ויש את ווין ווין, ויש עוד לא מעט, כאילו,
נכון, הומלס היו לפנינו, ולא השכילו לעשות את המעבר לפרסום חינם, כשאנחנו בעצם השקנו, הם היו עוד יותר גדולים כשאנחנו עלינו, הם היו קיימים כבר בשוק כמה שנים, ודי חזקים בעולם הדירות, והם היו פשוט בתשלום, וכשאנחנו עלינו בחינם, הם לא השכילו לעשות את הטרנספורמציה הזאת, ובעצם נשארו בתשלום, ולאט לאט במהלך השנים פשוט התרחקנו מהם בצורה משמעותית. שאר המתחרים שניסו כמו ווין ווין למשל, שעם כוח אדיר של ידות אחרונות, מה שאנחנו עשינו בעצם לאורך השנים, זה פשוט לא נתנו לאף מתחרה כל הזמן לעלות גבוה מדי. כל פעם שהיה בעצם קמפיין של מתחרה, ישר אנחנו עלינו מיד תוך 48 שעות גם עם קמפיין. עשינו המון המון פעולות בעצם כל הזמן, כדי לא לתת למתחרים להתרומם, כי בעולם האינטרנט אין נאמנות, וברגע שיש מוצר אחר יותר טוב, אז כולם יעברו לשם, זה לא משהו שאפשר למנוע אותו. אז פשוט תמיד דאגנו לנסות ליצור מוצר יותר טוב, להוסיף ערכים מוספים, להמשיך לשווק, כל הזמן לשווק, אנחנו נמצאים גם עם כל המודעות הזאת, גם בקמפיינים בטלוויזיה כל הזמן, זה משהו שאנחנו לא מפסיקים לעשות.
זאת אומרת, את בתפקידך כסמנכלית השיווק, בעצם כל הזמן עם היד על הדופק,
לגמרי.
אם עכשיו יש איזה מתחרה, אז עכשיו את אומרת, אני יוצאת בקמפיין זה קצת מלחיץ, אני חושב, כל הזמן לרדוף סביב הזנב.
כן, אז לא, קודם כל לא כל הזמן, אנחנו כל מתחרה לגופו וכל קמפיין לגופו, וכל כל פעם אנחנו עושים את מפעילים את מערכת השיקולים ומחליטים בהתאם איך לפעול. אבל בגדול, לאורך השנים עשינו את זה הרבה פעמים, כן, זה בהחלט, אנחנו חיים כל הזמן בפרנויה. אנחנו לא יושבים על איזשהו הר ואומרים, אנחנו, יש לנו נתח שהוא גדול ואנחנו מצליחים ומרוויחים. זה לא הקטע שלנו, זה לא סגנון האנשים, אנחנו פשוט כל הזמן בפרנויה, כדי להמשיך לעשות טוב יותר גם לצרכנים וגם לבעלים.
כשאת מסתכלת על פייסבוק, אמרת בעצמך, זה איום די משמעותי מן הסתם, הקבוצות.
בהחלט.
איך את רואה את היתרון של יד שתיים על פני פלטפורמה כמו פייסבוק?
בהחלט, פייסבוק הוא גוף בעייתי, הוא גוף בינלאומי, עם המון 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 כוח, אין ספק. עדיין הוא לא מתמחה בעולם הלוחות. אני חושבת שפייסבוק יש לו הרבה מאוד אפיקים שהוא רוצה. פייסבוק רוצים להשתלט על העולם, פייסבוק, גוגל, אמזון, אפל, כל אלה רוצים להשתלט על העולם, הם רוצים לקחת את הכל מכולם. אני מקווה שמאוד שבטווח של 10 שנים הם לא יצליחו לקחת את הכל, וישאירו גם לאחרים. אבל אני מקווה מאוד שעצם זה שאנחנו מתמחים בעולם הלוחות, ואנחנו נותנים באמת ערכים יותר מדויקים ויותר ממוקדים לעולם הלוחות, כשפייסבוק בעצם עושה גם וגם 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 וגם, יעזור לנו בעצם להצליח.
אבל ברור לך שאם עכשיו מחר בבוקר פייסבוק פותחת איזשהו סגמנט באתר חדש, של מין לוחות כאלה שממש דדיקטד לעניין, יד שתיים בצרות.
קודם כל, יד שתיים לא כל כך מהר בצרות, השוק הישראלי לא כל כך מהר עובר ממקום למקום, זה יכול לקרות בהחלט, אבל הכוח שלנו לאורך השנים הוא עדיין חזק, ואנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לשמור על זה, אבל כן, אין ספק. אני
מקווה שצוקרברג לא שמקשיב לנו עכשיו מקבל רעיונות.
אין לי ספק שהם כבר חושבים ועושים, וזה בסדר, ויש מקום לכל תחרות.
עושים עסקים עם רן לוי. עושים עסקים עם רן לוי.
היו גם כישלונות לאורך הדרך?
בטח, תמיד. בלי כישלונות אי אפשר.
ספרי לנו קצת מאחורי הקלעים. מה לא הצלחתם לעשות
שרציתם? מה לא הצלחנו? ניסינו להקים מדור שנקרא מי פנוי, למשל. זה היה מדור לעולם שותפים לטרמפים, שותפים לריצה, לספורט, עזרה בין אנשים, משהו יותר חברתי. זה היה נחמד מאוד, ובאמת עלו הרבה מודעות, ואנשים התחילו להשתמש, אבל לצערי זה היה גם קצת, היה ביוז על
הפלטפורמה.
כן, על הפלטפורמה, ובסופו של דבר זה היה מדור שדרש מאיתנו המון 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 התעסקות, כי בין אנשים היינו צריכים ליצור המון בקרה על המודעות, ו לא היה מספיק נפח בשביל שיצדיק את הפעילות הזאת.
זאת אומרת, הבעיה הייתה בזה שבעצם זה מוצר שהוא מוצר בעייתי בפני עצמו, או שאולי המודל העסקי שלו לא היה ברור לחלוטין?
אני חושבת שהקדמנו קצת את הזמן, אני חושבת שאנחנו לא מתמחים מספיק בעולם הזה, לא קל לייצר מדורים חדשים מאפס, ובאמת זה בסופו של דבר פשוט לא התאים.
יד שתיים עבר, כמו שאמרנו ככה, הרבה גלגולים בעצם והרבה התפתחות ב-10-11 שנים שהוא נמצא. נמכרתם ב-2011, אם אני לא טועה, לוואלה.
נכון, לפני זאת נמכרנו לטייגר הולדינגס ב-2007 לדעתי. כן, היו שלושה גלגולים.
ואז אחר כך ב-2014 לאקסל שפרינגר, שזה תאגיד ענק באירופה, ששולט על המון המון מגזינים ועיתונים. איך בעצם הגלגולים האלה השפיעו גם על העבודה היומיומית של החברה, למשל?
אז מצד אחד, תמיד תמיד השתדלנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים הכי טוב, ולא לתת לכל העסקאות האלה להיכנס לנו ביומיום, כדי באמת להמשיך את הדרך שאנחנו מאמינים בה. וזה באמת עבד, נתנו לנו כל פעם, בגלל שאנחנו באמת בסך הכל הצלחנו לאורך השנים, אז כל הבעלים שהיו לנו לאורך הדרך נתנו לנו יחסית ספייס ומקום לעשות את כל מה שאנחנו רוצים ולהתקדם.
לא ניסו לקחת את החברה לכיוונים אחרים או משהו
לא,
כזה?
לא, באמת אני יכולה להגיד שנתנו לנו תמיד לעשות את מה שאנחנו רוצים, אבל אין ספק שכל בעלות יש לה השפעה ברובה חיובית, הרבה פעמים אם זה עוד ידע שנכנס, עוד יכולת לשתף פעולה.
עכשיו החדירה של אקסל.
עכשיו עם החדירה של אקסל, אז אנחנו, יש להם הרבה לוחות בכל אירופה, כמונו, חלקם לא כל כך דומים לנו, אנחנו היחידים שהם גם רכב, גם נדלן וגם מוצרי יד שנייה, אבל יש להם לוחות נדלן ויש להם לוחות דרושים, ויש להם לוחות בתחום הרכב, באמת...
יד צוואי בגרמניה, או משהו כזה.
האמת שמוצרי יד שנייה עוד אין להם, אבל יש להם את כל השאר, ואנחנו בעצם מנסים ליצור הרבה מאוד סינרגיה, אנחנו לומדים אחד מהשני, אנחנו מלמדים אותם, הם מלמדים אותנו, אנחנו רואים בעיות... משותפות, ואנחנו מנסים להתמודד איתם ביחד. אנחנו מייצרים היום גם טכנולוגיה בארץ, מטעמנו, שיכולה בעצם לעזור לחברות באירופה, ובעצם יוצרים מעגל
גדול. את אומרת של אקסל שפרינגר, ששולטת על מגזינים ממון ואתרים וכדומה, אין להם עדיין יד שנייה ספציפית אצלהם בפורטפוליו?
מוצרי יד שנייה לא. מוצרי יד שנייה זה עולם שהוא בעייתי מאוד, כי המודל העסקי בו הוא בעייתי נכון להיום. ואקסל שפרינגר הם כמו כל חברה מחפשים איך להגדיל את הרווחים.
אז אולי זאת אומרת, הקנייה שלכם מבחינתם קנייה אסטרטגית שנסות להבין איך השוק הזה עובד?
לא, הם מסתכלים על המקומות שאנחנו מרווחים בהם, שזה בעיקר עולמות הרכב והנדלן, ועולמות הדרושים. אז שאגב לא אמרתי קודם, אבל יש לנו גם חלק מהארסנל מוצרים שלנו זה גם דרושים. יש לנו את פורטל דרושים שקנינו לפני שנתיים, וגם מוצר מאוד מוצלח.
אז אקסל שפרינגר הזה שקנו אתכם, הם, בוא נגיד, הם מתווים איזשהו עתיד מסוים לחברה שהוא קצת שונה ממה שחשבתם בהתחלה, זאת אומרת גם הכיווני האסטרטגיה של החברה שקצת השתנו?
קודם כל, אקסל שפרינגר רואים לטווח ארוך, מכוונים לטווח ארוך, הם לא באו לעשות קופה וללכת, הם לא איזה קרן הון שמחפשת למקסם רווחים ולהמשיך הלאה. הם כן מנסים לבנות את זה להרבה שנים קדימה, הם תאגיד של המון המון שנים, ממשיכים לבנות את עצמם להרבה שנים הבאות, אז אין איזשהו שינוי כיוון, אנחנו לא מבקשים מאיתנו לעשות דברים שהם לא הגיוניים.
לא מנסים להפוך אתכם, לעשות לכם איזושהי אירופטיזציה.
לא, להפך, ממש מבינים שאנחנו יודעים מה צריך לעשות פה בשוק הישראלי, אפילו נעזרים בנו כדי ללמוד הלאה ללוחות האירופאים, בגלל שאנחנו מצליחים.
וכשקנו אתכם, זה היה בסכום C, שמשהו כמו 800 מיליון שקל פחות או יותר.
נכון.
הרבה אנשים אמרו, לא מבינים את הקנייה הזו, שזה, אין שום היגיון לקנות אתר כמה שהוא לא מצליח בישראל, כשהוא כבר עכשיו בשליטה כמעט מוחלטת, בסכום כל כך גדול. זאת אומרת, איפה תרוויח? איפה תהיה צמיחה עתידית?
אני לא יכולה יותר מדי להיכנס לזה, אבל אני יכולה להגיד שאנחנו כבר 3 שנים אחרי, ובינתיים הם מאוד מאוד מרוצים. אז
את יודעת לומר אם הכוונה שלהם פה היא רווח כספי, או שאולי יש להם מטרות אסטרטגיות אחרות מהרכישה הזאת?
לא, הם עסק לכל דבר, ומטרה שלהם זה לראות קודם כל רווחים ודיבידנדים, ואנחנו מספקים את כל הדברים האלה.
וכשמסתכלים על יד שתיים בתור איפשהו עכשיו, המפלצת הגדולה שהוא עכשיו, יש איזשהו מצב שהאתר או השירות הצליח להתרחב עוד יותר לתחומים אחרים?
אנחנו כל הזמן מחפשים את העתיד, כל הזמן מחפשים איך להתרחב.
איפה נמצאים השווקים העתידיים שלכם?
אני לא יכולה לחשוף יותר מדי, וגם אנחנו עסוקים בלפצח חלק מהדברים, אבל אנחנו בהחלט כל הזמן מחפשים מנועי צמיחה נוספים, אם זה על ידי רכישת חברות נוספות, זה כיוון אחד, אם זה על ידי הגדלה של תחומים נוספים, ואם זה על ידי פיתוח עסקי בתוך האתר שאנחנו עושים, כמו למשל פורטל הגיל השלישי שהקמנו לא מזמן, באמת אנחנו... כל הזמן...
שמה הוא מכיל למשל?
פורטל הגיל השלישי זה בעצם פורטל שמכיל את כל עולם הדיור, שירותים ומוצרים לכל שלב של הגיל השלישי. אנחנו בעצם אתר נדלן גדול, אנחנו רואים לנכון שגם כמו שאתה בא לקנות דירה היום או לסקור דירה, בשלב מסוים אתה רוצה להגיע לדיור מוגן, לבית אבות, או אתה צריך להגיע לסיעודי, הילדים מחפשים להורים פתרונות, אז אנחנו בעצם נותנים את הקשת הרחבה של המוצרים.
אבל כשיש לך תמנון עם כל כך הרבה זרועות, איך לא מאבדים כיוון כחברה? איך ממשיכים להתמקד בקור... ביזנס של החברה.
זו שאלה מצוינת, זה בהחלט אתגר יומיומי שאנחנו מתעסקים איתו. מצד אחד לא להתפרס יותר מדי, ומצד שני כן להתרחב. כל הזמן מתעסקים אני קוראת לזה הולי גרייל. אנחנו כל הזמן מתעסקים באמת בדבר הכי הכי חשוב, שזה הקונים והמוכרים. אנחנו כל הזמן עסוקים בלדאוג שהפלטפורמה של בין קנייה לבין מכירה, המאץ'מייקר שאנחנו, יעבוד טוב. זה הדבר הכי חשוב. אחר כך מתעסקים במסביב. אז ברמת סדרי העדיפויות שלנו, זה קודם כל המוכרים והקונים והמפרסמים, ואחר כך באמת כל המסביב וכל השאר.
אבל כשאני מייחס לאתר, למשל, אני מיד, אי אפשר להתחמק מזה שאתה מקבל מכה אדירה של מודעות.
נכון.
יש המון 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 בנרים מסביב.
נכון, אז מצד
אחד... אז החוויה הזו של הקנייה והמחירה לא באיזשהו מקום נפגע?
אז קודם כל אנחנו משתדלים מאוד מצד אחד שהבנרים יהיו בנרים שתואמים למה שאתה מחפש. אם אתה מחפש עכשיו דירת שלושה חדרים בפתח תקווה, והבנרים מסביבך הם הרבה פרויקטים שהם בפתח תקווה לדירות רלוונטיות שמתאימות לחיפוש שלך, אז אנחנו מאמינים שבסך הכל אנחנו עוזרים לך, ואנחנו גם רואים בזכות זה שבאמת הבנרים עובדים אצלנו, ואנשים באמת נכנסים אליהם, ובסופו של דבר מקבלים עוד הצעות ועוד פתרונות למה שהם מחפשים. אז קודם כל זה צד אחד שאנחנו משתדלים לעשות את זה הכי מתאים והכי נכון למה שאתה רוצה. ומצד שני אנחנו כן עובדים גם על שדרוג האתר. אנחנו עכשיו נמצאים לפני תהליך של בנייה של אתר חדש, ואנחנו כמובן מנסים גם קצת לצמצם את הבאנרים, אנחנו גם עוברים לעולם של מובייל, אז אוטומטית שטח הפרסום והיכולת לפרסם הרבה באנרים הולכת ומצטמצמת, אז צריך למצוא מקורות הכנסה אחרים, אז אנחנו כל הזמן עובדים כדי למצוא את האיזון בין המוכרים והקונים, ולתת לך חוויה הכי טובה שיכולה להיות, לבין לתת מענה למפרסמים.
אני באמת קראתי אחד מהניתוחים היותר מעניינים שקראתי כחלק מהתחקיר, זה למה בעצם בנרים ביד שתיים יחסית עובדים בצורה טובה, זה מכיוון שאתם תופסים את הלקוח בנקודה מאוד חשובה מבחינת הסייקל של המחירה. הוא כבר החליט שהוא רוצה משהו, הוא כבר ליד חם, אפשר לומר, בז'רגון של השיווק, ועכשיו בעצם המודעות האלה הן לא מודעות כמו שפייסבוק אולי שם לך במקרה את התוהב. לא, אתה עכשיו מחפש בית, אז המודעה היא לבית. יש בזה משהו מאוד חשוב.
נכון, זה מדויק מאוד מה שאמרת, וזה אחת הסיבות שאצלנו זה מצליח באמת.
זה גם משהו שאפשר ללמוד ממנו, אני חושב.
נכון.
אפרופו ללמוד, את או החברה באופן כללי, מסתכלים על לוחות מקוונים באינטרנט, כמו קרייגליסט וכל מיני גופים אחרים, ולומדים מהם דברים מעניינים?
בטח, אנחנו כל הזמן מסתכלים בכל העולם, יש המון אתרים, אף אחד גם לא ממציא את הגלגל, אנחנו גם לא חושבים שצריך להמציא כל הזמן את הגלגל, כי אנשים בשוק האינטרנט צריכים, יש להם קונבנציות מסוימות, הם רגילים לדברים מסוימים, ואנחנו בסך הכל צריכים לעשות התאמות לכל מה שקורה. מצד שני, השוק הוא שונה, השוק הישראלי הוא שונה מהשוק הבינלאומי, לא תמיד מה שמתאים בחול זה מה שמתאים פה, צריך גם לקחת
בחשבון. למשל, אתר כמו קרייגליסט שהוא מאוד מצליח, איפה למשל השונות בין השוק הישראלי לאמריקאי בקטע הזה?
בוא נגיד, ניתן לך דוגמה את דפקולות קרייגליסט, נלך לאי-ביי למשל. מצד אחד יש הרבה ישראלים שמשתמשים באי-ביי, וזה מעולה ומתאים
לישראלים. וביד שתיים זה משהו אחר.
לא, אבל באי-ביי יש גם מוצרי יד שנייה לצורך העניין, קונים שם גם רכבים, גם מוצרי יד שנייה.
המכרזים יותר,
זהו,
וגם
שם...
התשלום נעשה דרך האתר, ואצלכם הוא לא דרך האתר.
נכון, אז למשל זו דוגמה לאתר שהוא באמת מצליח מאוד בחול, וגם שוב, יש הרבה ישראלים שמשתמשים בו, אבל הוא פחות מתאים לנו להפוך להיות כאלה, כי אנחנו לא יכולים ליצור מעגל סגור כמו שאיבי יוצרים עם חוות דעת
לא.
וסוחרים. הרבה פעמים אצלנו הם גולשים, הם מוכרים מזדמנים. אתה בא למכור את האוטו שלך או את הדירה שלך, יכול להיות שעכשיו 5 שנים לא תחזור יותר לאתר אחרי זה. ובאיבי בדרך כלל הסוחרים, סוחרים קבועים, יוצרים לעצמם מערך שלם עם היסטוריה, עם דירוגים, עם מעגל סגור, עם יכולת אפשרות לשלוח מוצר ולקבל פידבק, עם פייפל, עם תשלום אונליין, זאת אומרת, זה משהו שהישראלים...
למה למשל לא לאפשר באמת למוכרים ולקונים גם לשלם דרך האתר?
אז...
אני מניח שזה לא שאלה שאני פעם ראשונה מישהו שואל אותה.
כן, אז קודם כל ניסינו לעשות איזשהו מוצר כזה, באמת של תשלום אונליין, אבל המטרה אצלנו בארץ, לדעתנו, היא לא ייצור תשלום אונליין עם שליחה. לצורך העניין, אני לא אקנה ממך פלאפון, ואתה תשלח לי אותו בדואר, בלי שאני אבוא לראות אותו. יש קצת יותר חשש אצל הישראלים שיתפקו אותי, שזה יגיע מקולקל. אנחנו לא יכולים היום עדיין לאפשר מערכת כזאת סגורה ש...
למרות שגם כאן יש דירוגים, אבל את אומרת בעצם שזה משהו שיותר חד פעמי.
בדיוק, ברגע שאתה חד פעמי מאוד, פחות. ואתה מוכר פעם אחת את המכשיר הסלולרי שלך, ואחר כך לא חוזר כמה שנים, מאוד קשה לי ליצור עליך דירוג וחוות דעת אמיתית. ואז אם אתה תשלח לי את זה ואני אשלם אונליין, יהיה מאוד מאוד קשה.
אבל זה גם חולשה, כי בעצם מה שאת אומרת זה שאתר כמו eBay, הוא מחזיק את הסוחרים... לאורך זמן, שווה להם להמשיך ולהשתמש, בזמן שיד שתיים by definition, מכיוון שאין לו את האופציה הזאת, אז לא שווה לך להישאר וכדומה וכדומה.
אולי תסתכל על זה הפוך. אתר כמו eBay מיועד רק לאנשים שהם יותר מבינים, יותר סוחרים, יותר צריכים להשקיע בפלטפורמה. זה לא קל להקים באמת משהו
ב-eBay. חנות מקוונת.
חנות בדיוק. זה לא כל כך קל. יש על זה קורסים ותורות שלמות. וביד שתיים המטרה היא יותר עממית. המטרה היא בעצם שכשאתה רוצה למכור משהו, ואתה לא מומחה, ואתה לא סוחר, ואתה אפילו לא יודע לנהל מסע ומתן, אתה תוכל להעלות אותו בקלות, למכור אותו, וככה אנחנו משרתים קשת רחבה יותר של אנשים.
זה התחליף לאותן מודעות בעיתונים שהיינו מפרסמים לפני עשור.
בסופו של דבר, אנחנו פלטפורמה, כן. אנחנו פלטפורמה. רק שבמקום שזה בעיתון, בפעם, בפעמיים בשבוע, ומעט מאוד מודעות, יש לנו פשוט יכולת של 24/7, עם המון המון כמויות ומגוון ועוצמה מטורפת, כדי שכשאתה תעלה מוצר, תקבל גם הרבה טלפונים, ותמכור כמה שיותר מהר.
אמרת באחד הראיונות שאת נורא מעריכה את Airbnb על מה שהם עושים. ש-Airbnb זה תופעה עולמית מדהימה.
נכון.
זאת אומרת, יש הרבה מה ללמוד מהם. מה את למדת באופן אישי שמסתכלת על Airbnb?
קודם כל זה מוצר חדשני מאוד, ומי
שלא יודע, אני אספר למה, אני אומר למאזינים שאולי לא מכירים, ש-Airbnb זה חברה שבעצם מפגישה בין מי שרוצה להזכיר את הדירה שלו לתקופה קצרצרה כזו לתיירים, לבין מי שמחפש עכשיו להגיע לעיר ולקבל דירה לכמה ימים. זה עובד מצוין.
נכון, זה עובד מצוין. אז קודם כל זה מדהים שזה הצליח להתרחב על כל כך הרבה מדינות, וזה נהיה גם קונבנציה בהרבה מקומות, ומחליף הרבה מהמלונות, וזה אחלה, וזה נותן אלטרנטיבה גם צרכנית לקהל גדול, אז זה מצד אחד, ומצד שני אני מאוד אוהבת את מה שהם עושים במוצרים שלהם, באתר, זאת אומרת, תמיד האתר שלהם הוא הכי חדשני, גם האפליקציה וגם האתר, וגם במובייל, הם מצליחים לייצר מוצרים מאוד 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 טובים, ואנחנו באמת...
זאת אומרת, מה שמושך אותך זה החוויית
המשתמש שלהם, היא פשוט... מאוד מאוד טובה. גם שם יש עולם סגור של
חוות
דעת ודירוגים, זה גם תורה שלמה שם כדי להצליח להגיע להיות בדירוגים טובים, גם בתור מערך וגם בתור אורח אתה צריך להיות, אז בעצם כל האקוסיסטם הזה הוא ממש
מעניין. יש סיכוי שאנחנו נראה את יד שתיים עכשיו נכנסת לעולם של Airbnb?
לא, לא נראה לי שאנחנו בכיוון. יש לנו קטגוריה של דירות לטווח קצר, והיא עובדת אחלה, וזה בסדר לשוק המקומי, וזה מתאים לפה, אבל כדי להצליח לעשות את מה ש-Airbnb עושים, אנחנו צריכים להיות אתר יותר בינלאומי, אנחנו צריכים לפנות בשפות לקהל שמגיע גם מחול, וזה פחות מתאים לנו בשלב הזה של החיים.
אוקיי. אז כשאני מדבר עכשיו על התפתחות עתידית, בואו ככה נסכם את התוכנית, בואו נדבר קודם כל על החברה. יד שתיים בעוד... טוב, באינטרנט 10 שנים זה הרבה זמן.
המון.
אבל בואו נפנטז. בעוד 10 שנים, איפה את חושבת שהחברה תהיה... חברה מקומית ישראלית, עדיין השוק המקומי, אולי איזשהו כבר התרחבות לשוק הבינלאומי?
לא, המטרה היא לא להתרחב לשוק הבינלאומי, אנחנו חברה מקומית, אבל כן אנחנו נרצה להמשיך לייצר מוצרים, שגם נעביר אותם לשוק הבינלאומי בסופו של דבר. אנחנו לא חברה שרק מתעסקת ביד שתיים, אנחנו בעצם מייצרים עוד הרבה מוצרי ערך מוסף של עולם הלוחות, דברים שלא בהכרח אתה בכלל רואה אותם ביום יום באתר, ואנחנו מקווים להצליח להביא את הטכנולוגיות האלה גם לחברות האחיות שלנו בחול, זה מצד אחד. מצד שני, אני מקווה שנהיה חברה שבעצם קנתה הרבה חברות פה בארץ וגדלה, וממשיכה לעשות את מה שהיא עושה הכי טוב.
נמשיך להתמקד בקור values, כאילו, של כן. החברה פחות או יותר.
כן.
ובמישור האישי, תחת הנחה שאת נשארת, אמרנו בגלגול הקודם היית אל תזכן, אז זה כנראה מתאים לך. איפה היית רוצה לראות עצמך בחברה ממשיכה עכשיו עוד שנים קדימה? בעולם השיווק, או עוברת לו לתחומי עיסוק אחרים בתוך החברה? אולי תחומים כלכליים יותר וכדומה?
אני באמת לא יודעת לחזות עדיין, אנחנו כרגע חיים משנה לשנה, העולם העסקי הוא עולם שמשתנה בקצב מטורף, נראה לי מוקדם לצפות עוד מה הייתי בעוד 10 שנים, וגם שתהיה הפתעה, אני לא רוצה עוד לדעת.
יכול להיות שאנחנו נגלה אותך בכלל בסוף עובדת ביד צבאי הגרמני, בתור מנכלית, או היו מקרים מעולה.
יכול להיות.
גל אופרים, תודה רבה. הצצה מרתקת לאחד מהאתרים הכי... הכי מוכרים כאילו בישראל, איך זה עובד ככה מאחורי הקלעים. אני נהניתי באופן אישי בטירוף, כאילו זה מרתק, במיוחד בתור יוזר גם להבין את זה. אז תודה לכם המאזינים שהזנתם לנו, אני מזכיר לכם את הר הבית של עושים עסקים, ranlevy.com, תמצאו שם את כל הפרקים הקודמים של התוכנית שלנו. אתם מוזמנים לעשות לנו לייק לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה, ושת קבוצת עושים עסקים, תוכלו להגיב על הפרק ששמעתם, לשאול את גל שאלות שנוכל לשאול אותה בעתיד, אולי נראינו אותך כמנכלית של יד צוואי בעוד כמה שנים טובות. ולבסוף נזכיר לכם את מועדון המאזינים שלנו, מועדון מאזינים של רשת עושים היסטוריה, שבו אתם יכולים לשמוע תכנים נוספים של הרשת שלנו, וליהנות מהטבות שונות ומשונות. אז גל אופרין, תודה רבה לך.
תודה לך.
אנחנו נשתמע בפרק הבא, המאזינים, להתראות.